כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה שקשורה אל שלום בית. בנוסח השבע ברכות אומרים אשר ברא, ססון ושמחה. מה ההבדל בין ססון לבין שמחה? אומר הגאון מבילנם, על השמש והירח אנחנו אומרים שהם שמחים בצאתם וססים בבואם. שמחים כשמתחילים את הפעולה, שמחים בצאתם, ססים זוהי ההרגשה שבא לידי ביטוי בסוף, אחרי שהם כבר סיימו את העשייה שלהם. בטעמי המנהגים כתוב שלכן בשמחת תורה אומרים סיסו ושמחו בשמחת תורה. קודם כל סיסו על שמסיימים לקרוא חמישה חומשי תורה, ושמחו שמתחילים מבראשית, לכן מובן הסדר, סיסו ושמחו בשמחת תורה. על בסיס זה אפשר להבין למה התורה אומרת ושימח את אשתו. למה ושימח את אשתו? למה לא אומרים וסס? למה הביטוי הוא דווקא ושימח? התשובה היא, שמחה היא ביטוי של השמחה בהתחלה. ואת ההרגשה הזו היינו רוצים לשמר אותה לכל אורך הדרך. וזה רעיון נהדר, וזוהי תקווה. אבל לא פעם, מערכת הנישואים מתחילה ממקום טוב, שותפות, אחווה בין בני הזוג. מרגישים הרגשות חיוביות של שותפות, של אחווה בין בני הזוג, של מחויבות מוחלטת, הכל מתוך אמונה שזה יהיה בניין עדי יד. אווירה חדשה בבית, חיים חדשים, כל זה נהדר, אבל כל זה מספיק בשביל שתהיה התחלה. לאחר מכן בהמשך החיים לא תמיד זה מספיק. הקשר והאחווה של ההתחלה לא תמיד מהווים את ההבטחה להמשך הדרך. בתחילת הקשר בין בני הזוג הם מעצימים את התכונות החיוביות של שני הצדדים ומגמדים את התכונות השליליות של שניהם. האווירה הטובה של ההתחלה מתאה, כי בני הזוג בטעות חושבים שכך יהיה כל הזמן. אבל אז מגיע רגע ההתפכחות, והם רואים אחד את השני בגודל הטבעי. לדוגמה, בהתחלה הכעסים שלו היה משהו מזערי, נחמד, עד רב, מעיד על עוצמה, איזה מרץ יש לו בחיים. אם הוא כועס על דברים כאלה, כמה הוא יכעס בשביל להגן עליי. לאחר מכן, כשזה קורה יותר מדי פעמים, יש כאן את רגע ההתפכחות, והרגע הזה מראה לנו שמה שנראה כחיובי מאוד, הוא לא בטוח כל כך חיובי. ובמהלך השגרה מתחילים לשלם יותר ויותר את המחיר, את הכאב, את הקושי. בהתחלה הגלנו פינות, ואז משלמים מחיר לא תמיד קל. בהתחלה רואים את האדם האחר, איזו סובלנות, איזה רוגע יש לו בחיים. ואז מתברר שזה לא סובלנות, אלא אדישות שמוציאה את דעתו של הצד השני מהעולם. לפעמים בני הזוג לוקחים על עצמם תפקידים בנישואים. זה קובע וזה כנוע, בתחום הזה, בתחום האחר או בכל התחומים. בהתחלה זה נחמד, הקובע מרגיש יותר בשליטה. הכנוע מרגיש שעושים בשבילו הכל. בהתחלה, אולי זה לא קשה, זה נעים לשני הצדדים. אבל עם הזמן, אחד מהשניים או שניהם משלמים מחיר, ואז הם לא יודעים לעשות את הפשרה וההתנהלות המתאימם. התלהבות הקשר בהתחלה לא יפתרו את הבעיות האלה בהמשך החיים. אם אין כלים, אם אין מודעות לבעיות, אי אפשר לפתור את הבעיות, למרות הרצון הנהדר שיש לבני הזוג. הרצון הוא לא במקום החיים והשגרה, אלא כוח מניע, אבל לא יותר. לפעמים בני הזוג כל כך טועים עד כדי כך שהם אומרים לעצמם, אם היה רצון טוב, היינו פותרים את כל הבעיות, כאילו שרצון טוב הוא כוח בעל עוצמה אדירה. וזוהי טעות, כי בטעות הופכים את הרצון הגדול למדד, וזה לא פעם טעות גדולה. לבני הזוג יש הרבה שאלות, ואין להם ידע איך לפתור. כוח הרצון הוא כוח טוב, אבל לא מספיק טוב ויעיל. בטעות בני הזוג מאמינים בגלל הקשר ההתחלתי ביניהם שכל הזמן הם ימצאו דרך לשיתוף פעולה. כל הזמן ימצאו דרך להיות מחויבים אחד לשני. כל הזמן ימצאו דרך לאמון ושגרה. כל הזמן הם ימצאו את הדרך לעשות הכל למען הבית, למען הצד השני. כל זה בהתחלה נהדר והלוואי, וימשך לכל אורך הדרך. כשזה עובד, נהדר. אבל לפעמים, והלפעמים האלה הם בהרבה מאוד מקרים, זה לא לגמרי עובד כך. יש עוד ילדים, עוד נכסים, עוד שכירות, עוד משכנתה, עוד בעיות בריאות, עוד בעיות עם משפחת המוצא, עוד בעיות עם הילדים, עוד קשיים, עוד אתגרים, עוד התמודדויות, ואז יש פחות מרת, רצון וסובלנות לניהול ההתמודדויות והאתגרים שבתוך הבית. ואז גם אין להם את הסבלנות להתפשר או לפתור בעיות יחד. אחת מאבני הנגף במערכות הקשרים בין בני זוג בשלום בית, היא היכולת לעשות פשרם. בדרך כלל אנחנו אומרים, אם הזוג יודע להתפשר, הוא בוגר, הוא לא אנוכי והוא מתחשב זה בזה. נדמה לנו שזוהי נוסחה פשוטה כל כך. פשוט להיות סבלני, פשוט לוותר, פשוט פחות להתאמת, פשוט לעשות פשרה. זה כל כך קל. אז למה בעלי לא עושה את זה? למה אשתי לא עושה את זה? הרי זה כל כך פשוט. ואנחנו לא תמיד שמים לב כמה זה מסובך. ודאי שזה קל שהוא יתפשר לעשות מה שאני רוצה, שתתפשר לעשות מה שאני רוצה. אבל בהרבה מאוד מקרים זה לגמרי לא פשוט, כי בהרבה מאוד מקרים כשהאדם מתפשר זה גורם לו לחשוב שחייבים לו, הוא כועס שהוא לא מקבל את המגיע לו. האדם שתובע את חברו לדין תורה, הוא תובע אותו ב-100,000 שקל, בסוף פשרה 50,000. מי הרוויח, מי הפסיד בסיפור הזה? התשובה היא, שני הצדדים הפסידו. התובע קיבל רק 50,000, אז הוא הפסיד 50,000, כי בעיניו מגיע לו 100,000. והנתבע שילם 50,000, בעיניו הוא הפסיד 50,000, מכיוון שהוא לא צריך לשלם כלום. זה בסדר כאשר מגיעים אל בית הדין, ושם נפרדים. מתפרק את החבילה, שני העובדים, שותפים, עובד ומעסיק, שני בני אדם, מפרקים את הקשר והחבילה ביניהם, וזו הדרך שהם עושים את זה. אבל בתוך מערכות נישואים, כשמגיעים לפשרה, לא רוצים להגיע לפשרה שבה אנחנו מתוסכלים לאחר מכן, אלא שאפשר להמשיך לחיות יחד ובתחושה טובה. פשרה היא כמו מעין סיכון מחושב. בני הזוג, כמו היינו אומרים, מהמרים על כך שהם מסוגלים לעשות משהו שהם לא רוצים לעשות מבלי שלאחר מכן הם יחסו עליו. מה שנקרא היום לוותר בלב נקי, בלב שלם. ובהרבה מאוד מקרים כשרואים אדם שהוא עקשן ולא מוכן להתפשר, זה לא מדויק. זו לא הבחנה חכמה, הוא עקשן ואני רך. הוא עקשן ואני גמיש. לגמרי לא. לפעמים, זה שהוא עקשן ולא מתפשר, הוא בהרבה מאוד מקרים בן זוג שמתוסכל, הוא התפשר כל כך הרבה פעמים בעבר שלו, לא פעם בחוסר חוכמה, הוא ויתר בצורה לא יעילה, הוא ויתר בצורה כזו שהוא השקיע יותר מדי וכעת משלם את המחיר. הוא לא עשה את זה בצורה חכמה, כמו שחזל אומרים, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, תודיע על מנת שנוכל לייצר מערכת של פשרות מתאימות, לא אשליה שאם אני אבטר אז בהכרח שגם הוא יבטר לי. זה לא עתיד להיות בהרבה מאוד מקרים, ולכן חזל אומרים, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. לא פעם האדם, הוא מוותר לצד השני. הם נוסעים להורי המשפחה שלה. הם קונים את הרהיטים לפי מה שהוא היה רוצה. והצד המוותר אפילו לא מספר שהוא מוותר. הוא נוהג באדיבות, וזה בסדר, זה יפה, לא צריכים כל פעם להגיד אני מוותר, אני מוותר, אני מוותר, אבל כאשר זה יותר מדי, כן, צריך להודיע ולומר, אני מרגיש חוסר הדדיות, אם התפשרנו בהיחווה יותר מדי פעמים, ואז אנחנו מרגישים, אני לא מקבל בחזרה, אני מרגיש שחייבים לי, אני כועס, למה אני לא מקבל גם כן? ואז מה שיהיה, בהרבה מאוד מקרים האדם הזה, הוא ויתר יותר מדי, הוא יכול לגשת לשני צדדים קיצוניים, שתי קצוות, קצה אחד, מעכשיו הוא יהיה עקשן בלתי מתפשר בכלל, ויש קצה שני, שהוא עכשיו ירצה הרבה יותר, אבל אז הוא יאבד את האנרגיה לחיים, את הטעם, הוא יהיה אדיש יותר, הוא פשוט ייתן לחיים לזרום, ובכל מקרה לא מאמין שהוא יקבל הרגשות טובות בחיים שלו, אז הוא יעשה. מה אתה רוצה? מה אתם רוצים? הוא ירצה אנשים אחרים, אבל יאבד את הטעם, את האנרגיה, את המרץ לחיים. האם צריכים להתפשר? ודאי שכן. האם צריכים לוותר? ודאי שכן. האם צריכים לעשות את זה בחוכמה? ודאי שכן. ומה יהיה החוכמה? לא לצבור תסכולים יותר מדי. בני אדם צריכים לראות איך הם מתפשרים. לא להתפשר יותר מדי על ערכים, לא להתפשר יותר מדי על בריאות. אם והיה ונתפשר ולאחר מכן נכעס, או נרגיש שאחרים חייבים לנו, זוהי פשרה לא חכמה, זוהי פשרה שאנחנו עתידים לשלם עליה מחיר גדול יותר. לא אנחנו, גם בן או בת הזוג שלנו. לא רק הם, גם הילדים. ולכן לא נכון להתפשר כשהקרבה היא גדולה מדי יום אחרי יום. ודאי שאם האדם מתייחס אל ההקרבה שלו כאל מתנה למערכת הנישואים, זה ודאי נהדר. זוהי הרגשה של הפסד קצר ורווח לטווח ארוך. כל זה ודאי טוב, אבל כל זה כאשר יש רקע מספיק טוב בתוך מערכת הנישואים והקשר והשלום בבית, ואז האדם מוכן להקריב יותר ויותר, אבל כי הוא גם יודע שהוא מקבל, היום, מחר, מחרתיים, ישנה הדדיות. כשאין הדדיות, אז ההקרבה, הוויתור, צריך לעשות בצורה שהיא חכמה. ומה היא חכמה? קודם כל להפסיק עם פשרות שהן חבויות. חשוב שבני הזוג יהיו גלויים בקשר לפשרות שהאדם נוקט. כך יש סיכוי לפחות שהצד השני יבין שמשקיעים, יבין שגם הוא צריך לתת. כי הנותן מתנה לחברו, אמרו חזל, צריך להודיע לחברו. לפעמים האדם הוא נותן למערכת הנישואים, הוא מקריב, הוא משקיע, ואז במוח שלו הוא אומר לעצמו, איזה אנוכי, הצד השני, למה הוא חושב רק על עצמו? והוא לא נותן לי. ובכך באופן אוטומטי הוא קורא את מחשבותיו של האדם האחר, הוא שופט את האדם האחר, הוא כבר קבע, הוא אדם לא ראוי, לא אכפתי, ואני כן. הפשרות החבויות גורמות לאדם להעצים את מערכות השפיטה שלו במוח. כי התסכול בלב מניע את השפיטה במוח. במערכת החשיבה, ובכך האדם מאבד את הקשר שלו עם הצד השני, עם האדם האחר. כי הוא כבר הפך אותו, הוא שלילי, הוא לא אכפתי, ואז באופן טבעי לי יהיה פחות מרץ, אנרגיה ורצון לתת, אני פחות מאמין בהתנהלות היומיומית. גם אם והיה והאדם מרגיש שאין ברירה, הוא חייב לוותר עוד פעם ועוד פעם, כי הצד השני לוחץ יותר מדי, קשה יותר מדי. חשוב בכל אופן שיאמר לצד השני, בסדר, אני מבין שאין לי ברירה, כך צריך להתנהג, כך צריך לעשות. יש צד אחד שיותר קנוע וצד שני שיותר קובע. אולי זה לא אידיאלי לשניהם, אולי זה לא טוב, אבל בינתיים זה מה שיש. לא שהיינו רוצים שכך זה יישאר אם זה לא טוב לשני הצדדים, אבל בינתיים, אם זה מה שיש, אז לפחות אותו אחד שהוא מבטר יותר מדי, שיעניק לעצמו יום, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, איזה יום שבו הוא יקבל מה שהוא רוצה. הוא יעשה יותר מה שהוא ירצה. למה? על מנת שהוא לא יגיע ידי מצב של שחיקה. חשוב לזכור שאם אחד משני בני הזוג הוא כועס בצורה שהוא לא מוכן בכלל להתפשר, זה תהליך שהתפתח עם הזמן. סבירות רבה שהוא לא היה כך מהיום הראשון, אלא זה התפתח. למה? לא כי הבעל אשם, האישה אשמה, כי הייתה כאן מערכת יחסים שלא לגמרי נוהלה בצורה הנכונה לשניהם. אולי הם לא ידעו איך עושים אחרת, אבל מכאן ואילך לא לומר הוא כעסן, הוא כזה, אני מכיר אותו כבר 40 שנה ככזה. זה לא מדויק, 40 שנה הוא סובל באותה צורה, ולכן זו הדרך היחידה שהוא יודע להגיב. זה לא אומר שהוא חייב להיות כזה גם מחר ומחרתיים. עדיין יש לו בחירה. גם אם והיה, והוא לא יוכל לשנות את עצמו מן הקצה לקצה, ב-100%, אבל ב-10, 20, 30%, זה אפשרי, אז כדאי ללכת על הכיוון הזה. ומכאן לעוד נקודה. כשיש בעיות בתוך מערכות הנישואים, יש בני זוג שבטעות מאמינים שאם יש בעיה, אם יש קושי, הם מגיעים למסקנה שכנראה משהו לא בסדר ביניהם, שכנראה יש משהו בהתנהלות ביניהם שהוא לא בריא. עם הזמן הם נרגעים כשהם מבינים שוויכוחים זה לא הדבר האידיאלי, אבל זה עדיין לא מעיד על חוסר התאמם. יש עוד בעיה. כשבני הזוג מנסים שוב ושוב לפתור בעיה ולא מצליחים, הם מתמודדים עם שתי בעיות. בעיה אחת זה הקושי המקורי. בעיה שנייה זה הרגשות השליליים שמתעוררים כתוצאה. הנה, לא פתרנו את בעיית חינוך הילדים. האם להיות עם יותר רכות או יותר גבולות? לא פתרנו את נושא ההוצאות הכלכליות. לא הוציא כך וכך לחודש או יותר או פחות. זה הקושי המקורי. אבל אז מצטברים עוד רגשות שליליים שמתעוררים כתוצאה מהקושי המקורי. כעס, מצב רוח מדוכדך, דיכאון, אשמה, דאגה. לדוגמה, אם בני הזוג לא מצליחים להחליט על דרכי ההכנסות והוצאות בתחום הכלכלי, זוהי הבעיה המקורית. ייתכן שבני הזוג יתייחסו אחד אל השני כאל עקשן לא מתחשב. אנוכי חושב על עצמו. הגישה הזו היא עוד בעיה, מכיוון שעכשיו הם מדביקים תווית האחד על השני וכך הם יתייחסו אליו. ואז אם בנושא התחום הכלכלי, היא תאמר, הוא לא מספיק מפרגן, הוא לא מספיק מעניק, הוא חושב רק על עצמו. פעם אחרת, הוא יהיה קצת עייף ולא יעזור עם הילדים. היא תאמר, הנה עוד דוחחה. ואז פעם אחרת, הוא ידאג רק לעצמו, לארוחת ערב. היא תאמר, הנה עוד דוחחה. היא עכשיו תתחיל לראות את בעלה ככזה, והמשקפיים שלה יסננו כל דבר חיובי שהוא יעשה, וכל דבר שלילי היא תקשר את זה אל ההבחנה העמוקה שלה בעיניה. מי הוא בעלה? על בסיס זה היא מסתכלת עליו, מסננת דברים טובים, מעצימה דברים שליליים. ובכך הם מגלים יותר ויותר פסימיות בקשר למערכת הקשר ביניהם. הם לא מצליחים לחוות חוויות חיוביות זה בחברתו של זה. יש להם בעיה אחת, בעיית המקור, לדוגמה התחום הכלכלי, שהם לא החליטו הכנסות, הוצאות, ויש בעיה שנייה, זה חוסר הנוחות. מי חוסר הנוחות? זה הרגשות השליליים המצטברים. ואז הם רואים אחד את השני באור שלילי יותר ממה שהוא באמת. ואז היא תאמר, אני מכירה אותו באמת. כולם מכירים אותו כאדם חיובי? אני מכירה מי הוא בבית. כך גם הוא יאמר, אני מכיר אותה באמת, כולם רואים אותה כאדם, רגיש, אכפתי וערכי, אני יודע מי. ואז כל אחד מבני הזוג בטוח שהוא מכיר את הצד השני בצורה הטובה ביותר, זה לא מדויק. מאוד יכול להיות שכל אחד בדיוק הפוך, לא מכיר את הצד השני כי הם לא פתרו בעיה. הם מכירים אחד את השני איך שהם, דווקא בהיבט השלילי, בגלל הצטברות הרגשות השליליים, דווקא איך שהם בחוץ, שם זה מי שהם באמת. הם באמת כן יכולים להיות נחמדים, ערכיים, טובים, אבל כאשר הם חנוקים רגשית, אין מענה לצרכים עוד פעם ועוד פעם, אז לכן הם בתוך מסגרות הבית פחות חיוביים. וזה מה שנותן תקווה לדעת שהאדם הזה הוא לא כל כך גרוע. הוכחה, אם הוא היה כזה גרוע, אם זה היה אופי שלו, אז גם מחוץ לבית הוא היה אדם כזה. והנה בדיוק הפוך, אם מחוץ לבית הוא חיובי, זה אומר שגם בתוך הבית הוא יכול להיות חיובי. ולכן צריך למצוא את הדרך לפתור את הדברים. ובהרבה מאוד מקרים זוהי טעות לומר, אם בבית הוא לא טוב, אז מה שבחוץ הוא טוב, זוהי צביעות, טעות, בתוך הבית הוא לא טוב. למה? כי הניסויים לא מצאו את הכלים הנכונים, את התקשורת הנכונה לפתור את הבעיות. זה שמחוץ לבית הוא טוב, זה שמחוץ לבית היא יעילה וערכית, זה אומר שבפוטנציאל הם ודאי כאלה. לכן מחוץ לבית, במקום שיש פחות מחנק רגשי, יש יותר התנהלות חיובית ובריאה. וזוהי תקווה. ובהרבה מקרים זוהי טעות גדולה לומר, אם בבית הוא לא טוב, זה המדד, זה המבחן. זוהי טעות גדולה כל כך, זה מקבע את האדם להישאר שלילי. האם שמעתם פעם אדם שאמרו לו, אם בבית אתה לא טוב, ומחוץ לבית אתה נחמד? זה לא שווה, זה כלום. ואז האדם הזה אמר, באמת? תודה רבה על ההבחנה. אז כדאי שאני אשתנה. בתוך הבית אני עכשיו יהיה נחמד יותר. האם קורה דבר כזה? זוהי אשליה של עושה המבחן, של המודד, והוא אומר, אם בבית הוא לא טוב, אז כל מה שהוא עושה מחוץ לבית זה לא שווה. זוהי טעות גדולה. לומר את זה ולהסתכל כך על הדברים. עד רבה, ככל שנאמר את זה יותר ויותר, נקבע את הצד השני בהתנהלות השלילית. יותר נכון לומר, אם והיה ואני רואה שמחוץ לבית אתה כן מצליח להיות חיובי, חברותי כל כך, הייתי רוצה לראות איך גם בבית אפשר לעשות את זה. ואז להתחיל לדבר, אבל לא לקבע את המקום השלילי ולומר, אם מחוץ לבית הוא טוב ובתוך הבית הוא לא טוב, אז זה לא שווה מה שמחוץ לבית הוא נחמד. זוהי טעות גדולה לומר את זה, וכפי שהסברנו, עד רבה, כדאי שישקיעו בפתרון בעיות, וזוהי מיומנות שאפשר לרכור, שצריך לתרגל אותה ולפעול על בסיס הנחיות מסוימות. חשוב שבני הזוג, כשהם מזהים בעיה מסוימת, להגדיר אותה. לא לומר, אנחנו לא מסכימים על החינוך, זה מרופל מדי, אלא אמרה בסגנון של, אני לא מסכים עם הביקורתיות, או עם עודף הוותרנות, לזהות את הבעיה. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, לרשום כמה שיותר פתרונות. לא פתרון אחד ולא שניים. 10, 20, גם אם זה נראה לא הגיוני ולא קשור. בני זוג לא פעם מקבים את עצמם באמונה. יש או פתרון אחד או שניים, אחרת אין שום פתרון. ובכך אין להם גמישות מחשבתית, ובכך הם נועלים את עצמם. לרשום כמה שיותר פתרונות. לאחר מכן, לדרג את הפתרונות על בסיס מידת ההתאמה אלינו. לפתרון הזה נותנים 10% סיכוי. לפתרון הזה 5% סיכוי. לפתרון הזה 20% סיכוי. ולמה? כי זה עונה על הצרכים שלו 30%, זה עונה על הצרכים שלה 20%, זה נותן מענה כך, זה נותן מענה אחרת. אין פתרון מושלם. נכון, לא יהיה פתרון מושלם, בטח לא. בתוך הסיטואציה הזו שבני הזוג נמצאים בתוך מאבקי כוחות, בתוך אווירה לא נעימה, פתרון מושלם לא יהיה. לכן שיעשו שבוע אחד פתרון אחד, שבוע אחר פתרון אחר, כמה זמן? חודשיים, שלושה, שיתנסו בחוויות משותפות חדשות. ובכך הם בונים את מערכת השותפות שלהם בעזרת חוויות. כי מה בונה קשר? חוויות. לא מספיק ההיגיון, אני אשכנע אותה, אני אשכנע אותו, ההיגיון לא מספיק כאן, אלא חוויות משותפות, מה שיעזור לשניהם לייצר אישיות הרבה יותר גמישה, מערכת יחסים שיש בה יותר שותפות. ודאי שהאידיאלי היה לבחור פתרון אחד שעונה על הצרכים שלו ושלה, שנותן מענה לשני הצדדים. אבל זה לא ייתכן בשלב הזה, ולכן זוהי טעות לחפש פתרון אחד. לא לחשוב במושגים של הצלחה או כישלון, פתרון אחד או לא. להתחיל עם כמה וכמה פתרונות, לדעת שזה ייקח כמה וכמה חודשים. נעשה שבוע שבוע עם פתרון אחד. נבדוק אותו, הוא היה טוב, כמה הוא היה טוב. לאחר מכן ננסה עוד פתרון ועוד פתרון. בהדרגתיות נלך בדרך של כיוונון, תהליך, ניסוי ותאייה. לא יום, לא יומיים, בהדרגתיות. ובכך בני הזוג יוכלו להשתפר בעוד 5%, עוד 10%. וכך הם עולים על המסלול הנכון, ולא צריכים לחכות למשבר גדול, כדי ללמוד לרכוש מיומנויות של פתרון בעיות. אם יש בעיה כלשהי שחוזרת על עצמה, צריך להיזהר. אם לא נפתור את זה, יהיו השפעות רגשיות שנלוות לבעיה. כעס, חוסר אונים, התפרצויות זעם, האשמות, רגשות אשמה, תסכול, כל מיני בעיות. לכן כבר עכשיו בואו נתחיל לתרגל את כלי הפשרה, פתרון הבעיות. רק כך נוכל להרגיע את הרגשות שהצטברו אל הבעיה המקורית. נסיים את שיעורנו בהודעה. המעוניינים יכולים לשמוע שיעורים, עצות יומיות, לשאול שאלות בתחום הנפש, שיעורים בנושא שלום בית, חינוך ילדים, השקפה, הלכה, בקו הטלפון של עצתו אמונה. מספר הטלפון 077-22-68-031. 077-22-68-031. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.